שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי הקבוע של דה מרקר, היום יום רביעי, שבוע ארוך היה לנו עד עכשיו, הנה אנחנו מתחילים לשאוף לקראת סופו, אנחנו באולפן כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, סמי מה העניינים?
אהלן, בסדר,
בסדר,
כן.
בסדר,
בסדר, בסדר, לא, אי אפשר לדחדך את המאזינים שלנו, בוא נגיד שאנחנו בסדר, ותכף יראו שזה לא בסדר.
צריך להמשיך להילחם. וכן, אתה יודע, זה באמת הכל נמשך. הכנסת צפויה היום להצביע על הפרק השני בהפיכה השלטונית, הכוללת בין השאר גם את פסקת ההתגברות, שבאמצעותה תוכל הקואליציה לעקוף כל החלטה של בית המשפט, ובמידה רבה לייתר את בית המשפט העליון, אם באמת תעשה את זה על בסיס קבוע. אלא שלמרות החשיבות ההיסטורית של חוק זה, העניין של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסתבר, נמצא במקום אחר. הוא נמצא בתקציב, פשוט כי אם הוא לא מעביר את התקציב עד סוף השבוע, אזי, על פי חוק, הממשלה מתפזרת, או שעליו להעביר חוק בזק בשלוש קריאות, תוך כלום זמן כדי לקבל תוספת זמן. התוצאה היא שאין כמעט דיון ציבורי על התקציב ועל הרפורמות הכלכליות שבתוכו, ולכן אנחנו נתעדכן במה שכן יש שם, וכל הדברים שעדיין נמצאים בדיונים ובוויכוחים ובמסעים ומתנים, עם כתב המקרו שלנו נתי טוקר.
כן, אז באמת בשבועות האחרונים, בעקבות המכתבים של מאות כלכלנים והזרות של אנליסטים על הפגיעה האפשרית במשק הישראלי בשל אותה מהפכה משטרית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לדבר עם כל מיני משפיענים כלכליים כדי שיביאו עמדה נגדית, זו שתואמת את שלו, כלומר שיתמכו במדיניות שלו. הוא פנה להרבה מאוד אנשים, כולם השיבו את פניו ריקם. הוא ניסה לדבר למשל עם הכלכלן לארי סאמר, שר האוצר האמריקאי לשעבר, אמר לו בדיוק ההפך. הוא גם ניסה לדבר עם הפרשן הכלכלי, רב המוניטין של הפייננשל טיימס, מרטין וולף, וגם הוא הבוקר כתב בעיתון הכלכלי המשפיע בעולם בדיוק את ההפך, והוא הזהיר שישראל תהפוך למדינה מושחתת של, קוראים לזה קרוני קפיטליזם, שזה מה שנקרא הון שלטון.
הון שלטון, כן. הון שלטון גם בדרך כלל, אבל פורמלית הון שלטון, כן.
כן, אז זהו, דפנה מאור שלנו, עורכת הכלכלה העולמית, תהיה איתנו בעניין הזה.
בינתיים גם שוק המטבע הישראלי עובר טלטלות, בעיקר בגלל יציאת כספים שבורחים מהארץ, אבל גם בגלל התנודות בבורסה האמריקאית שירדה אתמול ביותר מ-2%. הדולר פתח את יום המסחר בזינוק מהיר של יותר מ-1% שלם וכבר נגע בשער של 3.70 שקלים. אבל אז החלו לעלות בשוק שמועות על מוכר דולרים גדול, דווקא מישהו מחול. ורוב העלייה נמחקה, ובשעה זו, אני מסתכל לשעון, אנחנו בערך 1:15, הוא נסחר קרוב לשער שבו סיים את המסחר אתמול, ואנחנו כמובן נדבר על זה. יאללה, מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
הקואליציה מתבקשת לסור בדחיפות לוועדת הכספים ולכנסת על מנת לאשר הוצאות לראש הממשלה, והיא מבקשת לסור בדחיפות למליאה על מנת לאשר את פסקת ההתגברות, אבל בעצם מתחת לפני השטח, מחר היא צריכה לאשר את התקציב, ואם לא, היא הולכת הביתה. תסביר לנו איך זה עובד כל הדבר הזה.
כן, אז מחר ב-11 בבוקר נקראו, זומנו כל שרי הממשלה, יחד עם הצוותים המקצועיים, לדיון שבו הובהר מראש שהוא יימשך כל היום, וגם כל הלילה למחרת. התקווה היא שבשעות לפנות בוקר ביום שישי, יאושר תקציב המדינה בממשלה וחוק ההסדרים שנלווה אליו. זה חייב להיות מאושר במועד הזה כדי לעמוד בלוח הזמנים שיאפשר לאשר את חוק ההסדרים ואת הרפורמות הנלוות בו. אז זה חייב להיות מאושר בממשלה ביום הזה, אלא אם כן יבוצעו תיקוני חקיקה, ואנחנו יודעים שלכנסת הזאת אין בעיה קשה לבצע תיקוני חקיקה, גם כאלו שהם בעייתיים ובאים לפתור מינויים כאלה ואחרים.
כן, בעצם העניין הוא אבל שהוגש תקציב של 465 מיליארד שקלים, אבל אנחנו יודעים שהוא צריך להיות הרבה יותר גבוה. אז איפה, וזה בעצם טעות?
אז זהו, אז אנחנו,
לא נכון?
זהו, אנחנו מצפים ששרי הממשלה יקבלו לידם זמן מספק לפני הדיון את התקציב, יקראו אותו,
יבינו את משמעותו. וזה חוברת עבה ורצינית.
כן, אבל המסמך שמזכירות הממשלה מפיצה לשרים ולציבור 24 שעות לפני הדיון הוא מסמך לא מעודכן, כי התקציב שנכלל בו, המסגרות התקציב שנכללות בו, הן בכלל מבוססות על המנגנונים האוטומטיים שהיו אמורים להיות על בסיס כללים פיסקליים כאלה ואחרים, כלל ההוצאה, וזה מספרים נמוכים, כי אנחנו יודעים שהאוצר רוצה שמסגרת התקציב תהיה ב-2023 484 מיליארד שקל, וב-2024 513 מיליארד שקלים. אבל המספרים שמופיעים במספר הזה הם נמוכים משמעותית.
זה אומר, אגב, שבעצם כדי להעביר את התקציב הגבוה יותר, אתה צריך לשנות את כלל ההוצאה.
נכון.
ומשנים את זה, זה חוק?
נכון, נכון. ובתוך זה צריך לומר שבתוך הצעת המחליטים הזאת שמובאת לאישור ממשלה, מובהר גם כיצד ישנו את כלל ההוצאה.
נוסחה אחרת, כן.
יש נוסחה אחרת שבעיקר אומרת, אנחנו לא מתחשבים במדד 3 שנים אחורה, אלא לוקחים רק את המדד של 2022, שהיה גבוה, 5.3%.
שבעצם הטענה היא, בגלל שהייתה אינפלציה, אז הרבה מאוד סעיפים התייקרו, אז אנחנו צריכים לשנות את זה, שזה על פניו נשמע סביר, לא? אבל
זה נשמע סביר, אבל זה מסביר כמה כלל ההוצאה הוא גמיש, כי משנים אותו שוב ושוב. זה בעצם הכלל שמגביל את ההוצאה של ממשלת ישראל, גם בזמנים טובים וגם בזמנים פחות טובים, והוא גמיש נורא, משנים אותו כל הזמן, אז גם בתקציב הנוכחי
משנים. המשטרית, מה זה לשנות עכשיו את נוסחה של מגבלת ההוצאה על התקציב, זה נראה כאילו כמעט מצחיק, אבל ברמה, עוד פעם, אני, עם כל הציניות המתבקשת, איך בכלל אפשר לקיים דיון מקצועי רציני על תקציב ועל חוק הסדרים ועל רפורמות, שהניירות האלה אפילו בקושי מוכנים ורק עכשיו בעצם מוגשים לשרים? לא יהיה פה דיון רציני, לא בממשלה ברמת השרים, ולא בכנסת לא יהיה להם זמן, ולא בוועדה לא יהיה להם זמן בכלל לעסוק עם זה.
נכון.
כל מה שיקרה אולי זה איזושהי התקדשות, איזו חלוקת כספים מסוימת זו או אחרת. אף אחד לא יוכל להקל את הדבר הזה בצורה אפילו חצי, ככה בריפוף.
אגב, את השרים זה פחות מעניין. אני חושב שבעיקר מעניין אותם איזה תוספת הם מקבלים, והם יכולים לבצע את המדיניות שלהם, תכלס, לא?
נכון, אף שר לא מסתכל באמת על תמונת המקרו, על מסגרות התקציב, על המשמעויות הפיסקליות. האם כדאי להגדיל, אולי כדאי באמת להרחיב את התקציב, האם כדאי לשמוע את ההמלצות של בנק ישראל, למשל, לייעד קופסאות שיועדו להגברת ההשקעה בצמיחה.
אי אפשר לקחת ספר התקציב לסוף השבוע ולהעלל בו קצת ולהסתכל קצת מלמעלה ולקבל השראה.
אגב, אם אתה שומר מצוות, מותר לעיין בספר התקציב בסוף שבוע, בשבתות?
זו שאלה מעניינת.
צריך לדבר עם הרב.
אפשר להגיד שזה פיקוח נפש.
עד כמה שזכור לי לעיין בספר, מותר לדבר עם מישהו לדון בזה בתוך כדי הוצאת, זה אסור. עד כמה ש... אני זוכר את הלימודיים
הישיבה. אנחנו רואים את זה כפסק פסק הלכה מבחינתנו, אז אנחנו נשתמש בזה. אבל רגע, יש כמה דברים שעדיין נתונים במחלוקת. נדמה לי שאם אני מבין נכון, המחלוקת העיקרית זה עם איתמר בן גביר, שרוצה תוספת של 14 מיליארד שקלים, להקים משמר לאומי, להוסיף שכר, להוסיף משוטרים. כמה הוא יקבל?
זהו, שם יש חזית מאוד מאוד דרמטית. ראש הממשלה נתניהו מנסה לשכנע אותו לרדת מזה, לבצע הליכים ראשוניים להקמת המשמר הלאומי, לא לקבל את כל התקציב בבת אחת, אבל בן גביר מאיים אפילו בפרישה מהממשלה, בתמיכה מבחוץ. זו מירב ארלוזרוב מפרסמת היום אצלנו. במקביל יש מסע ומתן מאוד סוער מול החרדים. גם שם נתניהו מנסה לשכנע אותם לרדת טיפה מהדרישות שלהם, גם להגדיל את תקציב האברכים, גם להגדיל את תקציב החינוך החרדי של המוסדות שאינם מלמדים ליבה, וגם שם אומרים לי, החרדים לא יהיה. כלומר, הצעות הפשרה של נתניהו לא יקרו, הם דורשים יישום מלא של ההסכמים הקואליציוניים. יש גם תחזית מול מערכת הביטחון על תקציב...
מה זה לא יהיו? אני לא מסתייר לי הדבר הזה. החרדים לא יפרקו את הממשלה וילכו לבחירות. יש להם משהו שהם לא היה להם מאז קום המדינה. כוח כמעט מוחלט בתור לשון מוזניים טוטלית על המדינה הזו כרגע. והם באמת נהנים מזה ומעבירים את החוקים וכן הלאה. זה בכלל איום סביר לבוא ולהגיד, אנחנו לא נעביר תקציב, אנחנו נפרק את הממשלה, אנחנו נלך לבחירות. זה אפילו לא נשמע, אתה יודע, מאיים.
אז צריך לבשר לך, אבל בזה הרגע סייעת לראש הממשלה נתניהו לשמר את הממשלה שלו, בעצם הצגת את סט הטיעונים שלו.
אני אומר את האמת. גם אם זה לא נוח לי.
נכון, הוא יגיד להם, בעצם אין לכם הרבה ברירות, אתם רוצים שהממשלה הזאת תמשיך לתפקד, אבל לצד זאת צריך לומר שגם להם יש כלים בתוך הממשלה שתמשיך לתפקד, גם להם יש כלים להמשיך לחוץ עליו. לא יודע, עכשיו דנים בוועדת הכספים, ציינת את זה, כל מיני אישורי תוספות.
לא יאשרו לו החלפת שטיח במעון השני.
כן, לא, אבל אפשר חבר הכנסת את זה, לא מרגיש טוב, הוא נהדר מהוועדה, ופתאום עוד איזה דיון שחשוב לשרי הליכוד. יש להם דרכים יהודים, חבר כנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, בחור מספיק מנוסה ומתוחכם, יש את לעצור כל מיני דברים בוועדת הכספים כשלא נוח לו, יש את דמי המעבר, יש את המושג הידוע, דמי המעבר. אם אתה רוצה לאשר משהו בוועדת הכספים, אתה צריך לפצות את גפני באינטרסים שלו, אז יש להם את הדרכים.
אגב, זה לא נשמע לי משהו שמשרת הציבור, שגפני אומר לו, אם אתה רוצה שנממן לך את המעון, תן לנו עוד כמה דברים לתקציבים, לאברכים וכולי.
בצבא היו אומרים, לא רוצה, לא יכול, זה אח של לא רוצה. פה נשמע לי דמי המעבר, זה בן דוד של תביא עמלת שוחד.
זה בהחלט ככה, ברגע שיושבים על המנגנונים, יושבים על השיבר, אז הם יודעים טוב מאוד, ליצמן בוועדת הכספים ואחרי זה גפני, יודעים טוב מאוד לצל את זה.
תגיד, אבל יש לא רק שרים, יש גם הסתדרות, וגם היא רוצה הסכם שכר חדש, דורשים הרבה מאוד מיליארדים. אגב, די ברור שאם סמוטריץ' ייתן לזה, וייתן לזה, וייתן לזה, ולא ייתן להסתדרות, יגידו לו, הנה, חילקת על כולם, חילקת על החברים שלך.
ומי לא נשאר?
ולנו לא נשאר. איפה עומד המסע ומתן בין ההסתדרות ובין האוצר?
זהו, אז אתמול בערב נערכה פגישה שהוגדרה בהתחלה דרמטית. כלומר, הצדדים הכינו את התקשורת לקראת הפגישה הזאת, ואמרו שאם לא יוכלו, לא תוכלו להתקדמו, תהיה פיצוץ ומאבק רחב, אבל אני מבין שבפגישה הזאת בין יושב ראש ההסתדרות לבין מנכ״ל משרד האוצר היו הבנות, הייתה התקדמות, עדיין לא סיכומים, אבל כן, יש נכונות לצמצם את הפערים בין הצדדים. צריך לומר, ההסתדרות דורשת סכום שנע בין 10-15 מיליארד שקלים לתקופת הסכם שכר במגזר הציבורי, בערך 5 שנים, זה אומר תוספת של לפחות 2 מיליארד שקל בשנה לשכר למגזר הציבורי, ובמקביל ארנון בר דוד דורש יישום כבר בתקציב הנוכחי או בהסכם הנוכחי, יישום של הסכם הסעיות, גם שם מדובר בערך על 1.5 מיליארד שקלים בשנה.
ומשרד האוצר אומר לו, ארנון, תפרוס לנו את זה, כי אם עכשיו תקבלו את זה, אתם תלכו ותקנו ותצריכו, ואז תגדילו את הביקושים ותעלו את המחירים, ואז האינפלציה וכו'.
משרד האוצר ובנק ישראל גם אומר את זה בהמלצות מפורשות. הוא קורא לזה, המדיניות הפיסקלית חייבת לתמוך במדיניות המוניטרית. כלומר, אם אתם תשפחו עכשיו כסף, זה יגדיל את האינפלציה, ואנחנו נצטרך להעלות הריבית ושוב להיקר לכם את המשכנתאות. אז יש פה איזשהו מעגל גם משרד האוצר וגם בנק ישראל מנסים להימנע ממנו.
הערכה פוליטית שלך לסיכום, איך אנחנו הולכים לדבר הזה, יסיימו את כל ההצבעות בזמן עד מחר ב-12 בלילה?
אני גרוע בערכת פוליטית, אני כן יודע שנתניהו אין ברירה, כי אם הוא לא יצליח להעביר את התקציב, זה ישדר עוד אות לעולם, לחברות הדירוג, שהוא לא מצליח לשלוט ומרסק ומשמיד את המנגנונים, את השליטה שלו בתקציב המדינה, אז הוא צריך כדי לשמר את תדמית לפחות של מישהו שמנהיג פה את הדבר הזה.
לא, הוא חייב תקציב, תקציב אחראי, אין מה.
ומצד שני, צריך לומר, יש אנשים בתוך האוצר שאומרים, לא יהיה תקציב. אנחנו רחוקים מההסכמות, אין דרך לעגל את הפינות פה.
יש זאת אומרת, לא יהיה תקציב.
יש אנשים בתוך האוצר שמזהירים, שמעולם לא היה בעיתוי הנוכחי 24 שעות לפני אישור תחילת הדיון, כל כך הרבה חזיתות פתוחות שרחוקות מהסכם, והסיכוי להגיע לאישור ולהסכמות.
ונתניהו לא יכול לקחת את השר סמוטריץ' שר האוצר ואת השר בן גביר הביטחון הפנימי, שזה בעצם רוב הבלגן, זה בין שניהם, קצת בתוך הנגמה של חופשי הכיפות, נקרא לזה ככה, ולסגור אותם בחדר, ולהגיד, אתם לא יוצאים מפה, עד שאתם לא מגיעים להסכמה מסוימת.
זו אפשרות אחת.
לא מעניין אותי.
זו אפשרות אחת. אנחנו רואים למשל בנושאים אחרים, למשל בשליטה על המינהל האזרחי, גם שם אין הסכמות, למרות שנתניהו מעורב. החשש היותר גדול הוא שהם פשוט יפרצו את מסגרת התקציב. אם יגידו, אין לנו מספיק, אז בואו נגדיל את ההוצאה.
הכי קל.
נגדיל את הגירעון, ואז, שוב, חברת הדירוג והאנשים שבוחנים את הכלכלה הישראלית מקרוב, יסתכלו ו...
זה, אגב, אנחנו גם נרגיש את זה מיד. אם זה יקרה, אנחנו ממש נרגיש את זה בשוק אגרות החוב, אנחנו נרגיש את זה בעזרות של חברות דירוג.
שכבר ירדו אתמול בשוק בצורה מאוד חדה.
בקיצור, יש להם את כל הסיבות שבעולם לא להשתולל, ואנחנו כמובן נעקוב, נתי טוקר, תודה.
אתה יודע, זה קצת בעיה לפירומנים לא לשחק עם המצית.
כן, זה פיתוי גדול מדי. תודה רבה.
תודה, נתי.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה העולמית שלנו, אז תשמעי, באמת ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לקושש תמיכה אהדה בעולם לתוכנית להחלשת מערכת המשפט. פנה לשורה של אנשים, בינתיים אף אחד לא סיפק לו את הסחורה, אבל לא רק שלא סיפק לו את הסחורה, גם נותנים לו סתירות. אחד מהם, מרטין וולף, הפרשן, באמת מפורסם וידוע ומשפיע של הפייננשל טיימס, וממה הוא מזהיר? מה בעצם הטריד אותו כשהוא בחן את התוכנית הזו?
כשהוא בחן את התוכנית, הוא הגיע למסקנה שהמטרה המוצהרת שלה, שזה לאזן את כוחה היתר של מערכת המשפט, היא לא המטרה האמיתית. הוא רואה בזה מחטף כוח, power grab, שבעצם יאפשר לממשלה עתידית כזו להוריד את החלק הליברלי מהדמוקרטיה, ובסופו של דבר גם את הדמוקרטיה כולה. ומה זה יעשה? זה יעשה שני דברים. אחד זה שחיתות, העדפת מקורבים, והדבר השני שזה עושה, זה יפגע בכלכלה. בפרט במגזר, הוא הזכיר את מגזר ההייטק.
כן, וכשמדבר על השחיתות, אני מניח שהוא מתכוון גם לעניין של חוק היועמ"שים, שבעצם אמור להפוך את כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ליסמנים של הפוליטיקאים, בעצם למי שיחתמו להם על כל בקשה, כל הטבה, כל ג'וב, כל תקציב שהם ירצו, ולעניין של הפוליטיזציה ומינוי שופטים, כלומר, אני אמנה שופטים שהם לטעמי, והוא מסתכל על זה כמה, כעל איזה סטייה של ישראל לכיוון של מדינות כזה של עולם שלישי?
הוא הזכיר את הונגריה ופולין בתור מדינות דמוקרטיות לא ליברליות. כשאומרים דמוקרטיות, נומינלית זה דמוקרטיה, כי מתנהלות שם בחירות. אבל מה זה אומר שזה לא ליברליות בעצם? זה אומר שיש עריצות הרוב. ואז אתה יכול בחסות החוקים כמו פסקת התגברות, כמו מינוי יועצים, כמו כל הדברים האלה בסך הכל מאפשרים לך בעצם בתור ממשלה שולטת להמשיך ולשלוט לעז. פה מדברים כבר על דברים כמו, אתה יודע, הגבלת ריצה של מפלגות ערביות לכנסת, ואז אתה בעצם מוריד כמעט לחלוטין את האפשרות שתהיה אופוזיציה חזקה, או שמישהו יתפוס את המקום של הממשלה הימנית הזאת. והתוצאה היא בעצם שיש לך ממשלה ונבחרי ציבור שיש להם כוח יתר, לא כוח חסר. והוא אומר, כרגע יש להם כוח יתר, כי יש בית אחד בלבד בבית המחוקקים הישראלי, זה בית אחד בניגוד לרוב הפרלמנטים בעולם, שיש בהם בית עליון שאמור לפקח על הבית התחתון, להוות איזשהו קונטרה אם צריך.
תראה, אחד הדברים שפתאום חשבתי כשקראתי את הטקסט שלו, שאת תרגמת לקחת חלקים ממנו, זה הניגוד הזה, הלא טבעי והמוזר, בין העובדה שגם עכשיו, וגם בוודאי בשנה, שנתיים ובעשר שנים האחרונות, בנימין נתניהו מתאר בהצלחה אדירה את כלכלת ישראל כאחד הניסים והסיפורים הכי מלהיבים ומצליחים בעולם. שלמרות הקשיים שלנו, למרות שאנחנו מדינה קטנה, למרות האילוצים הביטחוניים שמחייבים אותנו לשים חלק מהכסף שלנו בצבא, שזה דבר שהוא לא פרודוקטיבי לצורך העניין, מחכים למלחמה והם מקווים שהיא לא תקרה, ולמרות זאת אנחנו צומחים מאוד מהר, ההייטק של ישראל פורח, כמות הכספים שמושקעים בחברות הייטק ובחברות בכלל בישראל הוא אדיר, פי כמה וכמה מכל מדינה בסדר גודל הזה. ואז אתה שואל את עצמך, אם המצב כל כך טוב, על פי התיאור של נתניהו, למה יש צורך לבוא ולתקן אותו? אתה מתאר כמעט חלום מושלם, ואז אתה בא ואתה עושה דברים מאוד מאוד דרמטית בתוך השיטה המשטרית, כאילו לתקן דברים, ואין שום קשר בין מה שאתה אומר לבין הבעיה שאתה מציג. ואני חושב שגם אני קורא בין השורות של מרטין וולף, הוא אומר את הדבר הזה. ככל שיש תקלות משניות בישראל מול ההצלחה הגדולה שלה, מה שמתכננים לעשות, מתכנן לעשות נתניהו בהפיכה המשטרית ובחוקים, היום צריך לעבור העניין הזה של פסקת ההתגברות על בית משפט עליון, זה לא דבר שיתקן אף אחת מהבעיות המרכזיות של ישראל, ככל שהוא מנתח את זה, וזה כמעט כמו לבוא ולהגיד, אם זה עובד כל כך טוב, וזה לא מקולקל, אז למה אתה מנסה לתקן את זה?
במילה אחת, דמגוגיה. זאת אומרת, זה משהו שביבי מצטיין בו, ממשלתו מצטיינת עכשיו בדמגוגיה. ביד אחת ישראל היא סטארט-אפ ניישן, והוא בנה אותה, כמו שבנו אמר לפני זה, רק יצאו תפוזים. וביד השנייה יש כיפוח של מזרחים, יש איום איראני, תכף החיזבאללה והחמאס על הגדרות. מה שהוא אומר, את מה שנוח לו כדי לגייס קולות, כדי להטות דעת, כדי לגנוב דעת. וזה מאוד מאוד ברור עכשיו. וולף אמר, דיברתי עם מישהו בכיר בממשלה. ובעצם מה שהוא אומר, זה לא רק שהוא לא השתכנע, הוא השתכנע בהפך, שפי וליבו אינם שווים. ואני חושבת שכולנו רואים את זה עכשיו.
כן, אגב, בעצם נתניהו קצת תוקע גולים עצמיים, כי אם הוא רץ לשכנע אנשים בעולם שהרפורמה הזאת טובה, והוא רואה, הוא רואה שהתגובות של כלכלנים, של אנשי זוכי פרס נובל, באמת, הרבה מאוד אנשים מאוד מומחים, התגובות לא טובות, אז אתה רץ ואתה מדבר עם עוד אנשים, וגם הם משתכנעים בעניין הזה, כי יכול להיות שמרטין וולף לא היה כותב את המאמר הזה, אלמלא היה מקבל שיחת טלפון מנתניהו.
כן, בעיתוי. דרך אגב, הוא היה כותב את המאמר הזה, מרטין וולף...
לא, אולי זה לא היה מספיק מעניין אותו, אתה יודע, זה לא בדיוק דבר שמעסיק
נכון,
אותו
נכון,
בשוטף.
נכון, לא, מה שקורה בבריטניה, מה שקורה בארצות הברית, מה שקורה בעולם, גלובליזציה, אלה בדיוק התחומים שבהם הוא מתמחר. אבל הוא כותב גם על ישראל, הוא בא כמה פעמים לישראל,
הוא התראיין לנו אחרי 2008,
היה פעם, בדיוק, ב-2008, אנחנו היינו באיזשהו מפגש בירושלים, באמריקן קולוני, והוא הגיע לשם והחליף איתנו כמה מילים, ואנחנו גם ראיינו אותו בעניין הזה, כך שהוא כן מתעניין בישראל, הוא מכיר את נתניהו באופן אישי. בתקופה הזאת נתניהו היה נדמה לי שר האוצר, הייתה לי איתו שיחה בזמנו על הבדלים בין ראש ממשלה ובין שר האוצר, זה שראש ממשלה יכול להיות מין ג'נרליסט כזה, ושר האוצר צריך להיות איש יותר איש של פרטים ויותר איש של טכנוקרטיה. אני אקרא שוב, כי לא עשינו את זה, פסקה שהוא כותב שם, הוא אומר, ראוי לציין שהמערכת המשפטית, שהממשלה מתלוננת עליה כל כך, לא מנעה את הצלחתה של ישראל עד כה, וזה מלמד שהרפורמות הדרמטיות לא נחוצות בפני עצמן, ולכן מטרתן איננה זו המוצהרת. בנימין נתניהו חייב לחשוב לפני שהוא גורם לנזק בלתי הפיך. הנה עוד בן אדם שקורא לנתניהו לשים ברקס, זה מעניין.
אני חושבת ש... הנזק כבר נעשה. מה הכוונה? שני דברים. אחד, אתה יודע, השווקים המשקיעים בכל העולם קוראים את בלומברג ורויטרס וקראו אתמול ששר החוץ מדבר על התערבות בענייני בנק ישראל. כמובן ששר החוץ אלי כהן הכחיש שבכוונתו לפגוע בעצמאות הבנק, אבל הוא אמר דברים כל כך נחרצים ומקוממים מהסוג שאנחנו שומעים בטורקיה.
כן, הוא קיבל על זה על הראש היום מנתניהו.
בסדר, אבל מה זה עוזר? נתניהו לא עוצר את כל האנשים האלה, נראה שהוא איבד.
מי שקורא את זה, אומר לעצמו, זה רק שר החוץ הזה, וברגע שהשתיקו אותו, הבעיה נפטרה, או שהוא אומר, ישראל נכנסה לאיזו סביבה, סביבה פוליטית, סביבה פופוליסטית, סביבה שבה דברים שבעבר אנשים לא עזו להגיד, הם מעזים להגיד. אז גם אם זה לא יקרה בסיבוב הזה, אני לא יודע מה יקרה בסיבוב הבא, אולי אפילו אחרי ביבי, יבואו אנשים, אולי אלי כהן, אולי אנשים מהסוג הזה, הם ירשו את נתניהו, ואולי נתניהו אחראי, אבל האנשים שסביבו פחות.
בגלל זה אני חושבת שהנזק כבר נעשה. מעבר לתנודות יומיות של השקל ואגרות החוב, שזה דרך אגב, אנשים לא מבינים את גודל האירוע אולי, אבל זה הולך לעשות את כולנו, אפילו אפשר להגיד עניים יותר, ולפגוע בכלכלה הישראלית, מעבר לזה נשבר כאן האמון. הממשלה הזאת הצליחה לייצר נזק בימים באמת מעטים, בשבועות ספורים, שיהיה קשה לתקן במשך שנים, כי גם אם תקום עכשיו ממשלה אחראית, יציבה, מכלילה, וכל הדברים שכאנשים שוחרי חופש ושוויון וליברלים שכמונו רוצים, יהיה כאן משבר אמון אמיתי. מכל הכיוונים לכל הכיוונים, בין ערבים ליהודים, בין... שמאלנים לימניים, בין חילונים לדתיים, בין חרדים ללא חרדים. כל הדברים האלה התערערו כל כך, כל כך קל לסכסך, בטח בחברה שבטית כל כך. ואין כאן את הרצון להתכנס לאמצע, למחנה המשותף, כמו שנגיד היה בארצות הברית אחרי טראמפ, שאנשים אמרו, תביאו לנו מישהו שירגיע את העסק, אנחנו לא רוצים את הזעזועים האלה יותר. להפך, אתה רואה ממשלה שעושה את המקסימום לזעזע, ומצליחה.
כן, אגב, אני חייב איזה אנקדוטה, היא כאילו לא קשורה, אבל היא עלתה לי עכשיו, משום שדיברת על הכיתוב הזה, דתיים, חילוניים, וכולי, יהודים וערבים ודתיים ולא דתיים, יצא לי לפגש עם אנשים שקשורים, נגיד, מפלגת הציונות הדתית, בסדר? ותוך כדי השיחה, יצא לי להגיד את המילים, הקו הירוק. ושמתי לב שהם לא משתמשים במושג הזה, הם משתמשים במושג אחר. המושג הוא ישראל הקטנה. כשהם רוצים לדבר על תחום הקו הירוק, אומרים, כן, כן, זה בישראל הקטנה, אבל... ואז בעצם המשמעות היא שהגדה המערבית היא חלק מישראל הגדולה, או ישראל. כאילו, ישראל הקטנה זה משהו מצומצם, כשזה כולל את יהודה ושומרון, זה ישראל. ישראל, פשוט ישראל. אז כן, זה אפילו בשפה, גם לשפה לפעמים יש משמעות בעניין הזה. טוב, אנחנו צפויים לעוד מאמרים בימים הקרובים של אנשים שפנו אליהם כדי לתמוך, ואז מתברר שהם... אגב, אני מכיר את זה גם, איתן, גם אתה מכיר את זה, את הדינמיקה הזו, שכשיש איזה אירוע, אפילו בישראל, נגיד איזה מתקפה על יוקר המחיה, אז אתה מקבל טלפון ממנכ״ל של איזה חברה שמוכרת מוצרי צריכה, והוא רוצה לעשות איתך שיחת רקע, ואז הוא מסביר לך כמה שקשה לו, וכמה שהארנונה, והחשמל, והמיסים, וחומרי הגלם, וכו', ולכן אין לו ברירה, אין לו ברירה, הוא חייב לעלות את המחיר, ולכן הוא ישמח מאוד אם תכתוב מאמר ברוח הזו, אבל אנחנו לא יודעים לכתוב מאמרים כאלה.
אחת החשיבויות של הדברים שנכתבים על ידי אנשים זרים, זה שיותר קשה
פוזיציה
לימנים ולביביסטים ולשאר כלבי התקיפה של נתניהו ללכת ולתקוף את האנשים על בסיס זה שהם שמאלנים, על זה שהם גרים בתל אביב, על זה שהם להטאבים או כל דבר אחר.
הם יכולים להגיד על מרטין וולף שהוא פריבילג מלונדון.
הם יכולים להגיד על מרטין וולף שהוא פריבילג
מלונדון. ואיפה הוא היה בהתנתקות אגב?
למען הגילוי הנאות אפשר וצריך להגיד שמרטין וולף יהודי. אבל זה לא הופך אותו, אנחנו לא יודעים אפריורי שהוא שמאלני ושהוא בעד פתרון שתי המדינות על חשבון כל מיני חלופות אחרות. זה לא, הוא פחות מתעסק עם הנושא הזה, אבל המעמד שלו, המעמד הכלכלי והמוניטין שלו, הבינלאומי, כמי שמנתח את הבעיות כמעט בכל מדינה בעולם עבור הפיננשל טיימס, באמת נותן לזה משקל יותר גדול. אנשים שלא יודעים על הדברים האלה וקוראים רק את הקטע הזה, לוקחים את זה כאמת שלהם, ולא את מה שנאמר ברשתות על ידי כנרת בראשי או על ידי בערוץ 14.
אגב, רק צריך להגיד שאם מרטין וולף היה כותב, ולו מילה אחת אוהדת את ראש הממשלה, אני בטוח שעכשיו זה היה אך ברשת, וכל הפרשנים היו אומרים, תראו, אפילו מרטין וולף תומך ורץ ומביע תמיכה וכו'.
בדיוק, אז גם היעדר של האנשים הללו צריך להגיד לנו, להראות לנו איפה הדברים הללו נמצאים. ומידה מסוימת הוא מצטרף לגלגל הזה של הרעה בכל מה שבכלכלה של ישראל. אם אתה היום טריידר בחדר עסקאות ומתלבט מה לעשות עם הדולר סביב 3.70 ופתאום אתה קורא את הדבר הזה, אז אתה אומר לא יודע, אולי נסגור את הפוזיציה הזאת ונלך לשחק קצת בהונגריה עם הפיורינט ההונגרי.
דפנה מאור, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
איתן, אז העיניים שלנו ביומיים שלושה האחרונים הולכות לנושא של שוק השקל מול המטבעות הזרים, אז נפתח הבוקר המסחר ב-3.64 שקלים לדולר, ואז התחיל טפס, הגיע ל-3.69, ואז התחיל לרדת חזרה, עכשיו זה 3.66, ואני תוהה האם מוכרי הדולרים, או רוכשי הדולרים, קצת נרגעו והגיעו למסקנה שההפיכה המשטרית לא כזו נוראית.
תכף נגיע בזה, אבל קודם כל אני רוצה, ואני יודע שיש את זה ושיש את פסקת ההתגברות ועוד הרבה נושאים חשובים, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על משהו אחר מאוד חשוב, וזה על השטיח פה באולפן. אני חושב שהוא צריך לעבור שיפוצים.
כי מה יש לו?
יש פה קצת ריח לא טוב, אני מרגיש שיש פה אבק, אני לא יודע, אני חושב שיש פה קצת גם רטיבות אולי, תחב. הגיע הזמן להחליף אותו. אתה יודע למה אני אומר את זה?
כי
אני
מבין למה? תסביר.
שככה אנשים רציניים עובדים. היום יש את פסקת ההתגברות שצריכה לעבור אחרי הצהריים, יש מחר דדליין של התקציב אחרת הממשלה מתפזרת, וועדת הכספים במה היא עוסקת? היא עוסקת בשיפוץ של הבתים של ראש הממשלה.
שני מעונותיו של ראש הממשלה, לא אחד, אלא שניים. אגב, מעניין למה שניים? אחד זה בסדר, בסדר גמור, אבל בשני יגור מי?
לא, הוא פעם גר פה, פעם גר פה, ולכן שניים. אתה יודע, בצורך העניין הזה
אפשר... אז למה לא שלושה בעצם?
אפשר גם שלושה, בוודאי.
כן?
אפשר גם שלושה, וצריך מטוס בין השלושה.
אז בעניין הזה, אגב, חייב להגיד, שראיתי היום ששתי הודעות מטעמו של ראש הממשלה, אחת, הוא ביקש מכל חברי הכנסת של הליכוד להפסיק להתבטא בעניין בנק ישראל, מרגיש ההתבטאות של שר החוץ, אלי כהן, קצת גם כן קלקלה פה משהו, גם בתדמית של ישראל, גם באיום על עצמאות הבנק המרכזי, כמובן גם משפיע על שוק המתח. והדבר השני שהוא ביקש מחברי הכנסת של הליכוד, להגיע לוועדת הכספים ולאשר לו את כל הבקשות שלו בנושא מימון שני המעונות. אני חייב להגיד אגב על העניין הזה משהו, אני לא יודע אם זה פופולרי או לא פופולרי.
זה בסדר גמור מעונות, אבל דווקא היום.
כן, אני חושב שצריך להיות תקציב למעונות ראש הממשלה. לא יודע, מיליון שקל, 2 מיליון שקל, סוגרים סכום, ובזה מסיימים. אתם לא מתחילים להשיט על הקופה הציבורית
כל 10 דקות, כל משהו כזה.
ואז אף אחד לא יעסוק בזה.
כן, חיממת את הבריכה, לא חיממת את הבריכה. צריך להיות תקציב לראש מדינה.
זה קצת, אתה יודע, זה כל פעם לקחת עוד צד ועוד צד ועוד צד, בשביל מה, תורידו את העניין הזה בסדר היום, תקבעו תקציב.
זה באמת מטרלל אותנו כבר שנים ארוכות סביב הדברים האלה. אין מנהיג שאין לו מעון רשמי מסודר.
אבל בסדר, זה מטריד אותו, כמו שאותך מטריד שהדולר עולה, שהריבית עולה, ושזה מציק לך אולי בתיק ההשקעות שלך.
אני מבקש עכשיו מכל אנשי המשק לסור עכשיו לאולפן ולבדוק את המצב של השטיח.
אבל תעביר את זה דרך ועדת הכספים.
נקיים, אין לנו ועדת כספים, אבל אנחנו נקיים פה דיון ונגיע להצבעה.
אז רגע, אז רק שאלה, איתן, אז למה...
עד שזה יקרה, אני אחזור לדולר.
בהחלט. לא, לא, אז אני רוצה שאלה לגבי הדולר בכל זאת, כי הדולר כמעט נגע היום בשער של 3.70 שקלים, ואז נחלש. מה זה אומר?
זה אומר שהדולר הוא נכס מאוד... הנזילות בו מאוד גדולה, כמות הידיים שהדבר הזה מחליף היא עצומה. אתה יודע, אם יש יום מסחר בבורסה, אז באותו יום בשוק המתח הישראלי, הישראלי בלבד, היקף המחזורים בכסף אמיתי, לא משנה אם תסופר את זה בשקלים או בדולרים, הוא פי 10 מהיקפי המסחר, ממחזורי המסחר במניות ובאגרות חוב גם יחד. החליפו ידיים מיליארדים של דולרים הבוקר. אז באמת המסחר התחיל בגלל הירידות החדות אתמול שהיו בנסדק בניו יורק, ואז יש תופעה שכבר למדנו להכיר ושמענו והשמענו, שבה גופים מוסדיים צריכים בעצם לקנות דולרים בשביל לעשות הגנה על תיקי הפנסיה של ישראל. אז זה סיבה אחת לקנות. חוץ מזה, כל ההפיכה המשטרית וההמתנה עכשיו לפרק ב' שלה עם פסקת ההתגברות וכל מה שאנחנו עוסקים בו כל היום, שני הדברים האלה הצטברו, ואז באמת הייתה את הריצה של הבוקר שכמעט, כמו שאתה אומר, הביאה את הדולר לשער של 3.70. אבל אז קרה משהו קצת מוזר, קצת יוצא דופן. החלו לצוץ בחדרי עסקאות. פה זה לא קורה בבורסה. פה האקשן קורה בחדר עסקאות של בנק הפועלים, של בנק לאומי, של בנק דיסקונט, של הבנק הבינלאומי וכן הלאה. זה מסחר שנקרא מעבר לדלפק. התחילו להסתובב שמועות על מוכר גדול מחול, ומפחד שהשמועות האלה יתממשו ופתאום יגיע איזה מוכר גדול של דולרים ויוריד את השער, אז הם עצמם, השחקנים, הספקולנטים, כבר התחילו לרוץ לפני השמועה הזאת ולמכור דולרים, והיא זו שבעצם החזירה את כל העלייה של הבוקר חזרה לרמות של פחות או יותר איך שסגרנו את יום המסחר.
ואיך בודקים את השמועה הזו אם היא נכונה או לא?
זה בדיוק העניין. אי אפשר לבדוק את השמועה הזאת מכיוון ששחקנים בשוק הזה קודם כל פועלים הרבה פעמים בצורה אנונימית, וגם אם הם... רוצים, הם יכולים לפעול ולהסתיר את הדברים שלהם, את הפעולות שלהם על ידי פיצול שלהם בין כמה וכמה בנקים שונים, או יש להם שורה של טריקים, אפשר לסחור.
אגב, יכול להיות שמוכר גדול כזה יעבוד בצורה אידיאולוגית, מישהו שרוצה להראות שלא כצעקתה, ויש גם ירידות.
אני לא רואה מישהו אידיאולוגי שמוכן להפסיד כסף או ללכת ולעשות איזשהו משהו בעניין הזה. מאוד יכול להיות שיש או בנק גדול בחול שיחזיק דולרים, כי החזיק שקלים, כי הוא חשב שזה מטבע טוב, ופתאום מצא את עצמו עם הסיפור הזה שהוא לא ידע. אנחנו לא ידענו. אז כאילו, זה לא יהיה נורא מפליא שקרן גידור מקרואיסטית זרה שיושבת בלונדון או ניו יורק, או בנק גדול שהחליט להשקיע לטווח לא ארוך של חודשים בשקל הישראלי, כי הכלכלה שלנו לכאורה נראית כל כך טוב, והצמיחה הייתה פה כל כך גבוהה, וזרמי הדולרים היו עד לפני הפוליטיקה האחרונה כל כך הרים לישראל, הוא חשב ששקלים זה טוב, פתאום הוא מבין שהוא קצת הסתבך עם איזשהו אירוע פוליטי מפתיע, שאף אחד לא ידע שהתגלגל לאן שהוא התגלגל, והוא מחליט עכשיו לסגור פוזיציה ולמכור את, את הסחורה הזו, ולא יודע. אלה הסיטואציות, אנחנו נחיה ונראה
באמת... לא, אבל אתה תיארת מצב שמישהו רוצה להיפטר משקלים. אני מדבר, מי זה האיש שרוצה להיפטר מדולרים?
כן, לא, בסדר. יכול להיות שמישהו היה בפוזיציה של להאמר על התחזקות נוספת של השקל, אז הוא בעצם צריך עכשיו לסגור את הפוזיציה, כי הוא חושב שהוא שינה את עמדתו, והוא כבר לא חושב שזה מה שיקרה. אולי הוא חושב שהשקל ייחלש, אולי הוא חושב שהוא לא יודע, אבל הוא בוודאי לא חושב שהשקל יתחזק. יש לזה תמיד את העניין. אתה יודע, אפילו סתם ככה אני אתן לך דוגמה. אחת ההודעות הראשונות או שהגיעו לפני שבועיים, אתה זוכר, זה היה עם ג'יי פי מורגן, שאמר איזה כמה מילים על העניין וכולם נבלו, אז היו בנקים אחרים, והם באו ואמרו, כן, שמענו שיש פה בלגן פוליטי, אם באמת המדינה הזאת ילך לכיוון של איזשהו סוג של דיקטטורה, אני אומר את זה עכשיו בגרשיים לצורך העניין, כי הם לא כתבו את המילה המפורשת הזו, אז יכול להיות שבאמת השקל ייחלש, אבל במידה וזה לא יקרה, אנחנו עדיין נשארים עם העמדה הקודמת שלנו, שהשקל בסוף השנה, דהיינו בדצמבר 2023, יגיע ל-3 שקלים ו-20 אגורות. עכשיו, זה כבר פער עצום בעניין הזה. עכשיו, אם הוא חשב, וזה היה 3.5, אם הוא חשב שהוא הולך להרוויח מהתחזקות של השקל, והוא בא ואומר, לצאת לידי חובה, אני לא יודע אם וכאשר, ופתאום הוא רואה שהאם וכאשר הזה מתחיל, אתה יודע, להתפקס ולהיות יותר רציני, אז יכול להיות שהוא גם מחליט לסגור פוזיציה באותה מידה. אנחנו לא יודעים.
תשמע, אני אישית לא כל כך מתרגש אם זה 3.66 או 3.70, או מחר זה יהיה 3.80 או 3.90, כי ישראל הייתה גם פעם ב5 שקלים לדולר, וגם באזורים האלה, ובסופו של דבר זה ירד. אותי מטריד דבר אחר.
ולא קנית דולרים באשראי, אז זה בסדר.
לא, אבל אותי מטריד דבר אחר, זה העניין של הסנטימנט, שאני חושב שעד לפני כמה חודשים ישראל הייתה עם סנטימנט מאוד מאוד חיובי, מאוד חזק, מאוד הייטק, מאוד, והדברים האלה מתחילים להיחלש, והתחושה הזאת של עולם חוסן היא תחושה מטרידה. בדרך כלל מתי מתחילות להיווצר בועות או נפילות וכו'. התחושה שמה שהיה הוא שיהיה, וזה לא בהכרח ככה. כלומר, ההבנה הזאת שיכולות להיות גם, יכולים להיות גם שינויים בסנטימנט כלפי המשק הישראלי, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, וכמובן שאם הדולר מתחזק, גם יוקר המחיה שלנו התייקר. ריבית, יש לזה עוד הרבה מאוד מעגלים. השאלה אם זה 3.80 לא חשובה, המעגלים הנוספים של הדבר הזה הם החשובים.
אני מסכים, זה הכל דברים שקשורים אחד בשני, ואמרנו את זה אתמול, לדעתי גם אמרנו את זה שלשום, יש בשווקים איזשהו, הרבה פעמים סוג של דינמיקה שהיא גלגל עם איזון חוזר שמחזק את עצמו. ופה אנחנו נמצאים כרגע, בכל פעם שהדולר עולה קצת, אז המחירים של כל מה שמיובא לישראל עולים קצת, אז האינפלציה עולה קצת, אז בנק ישראל קצת יותר לחוץ, ואז הוא מעלה את הריבית עוד יותר. כבר עכשיו אנחנו ב4.25% לריבית על השקל, אבל כל החזאים והמחירים בשוק, אם אתה עושה את המתמטיקה,
מדברים שזה יכול להגיע גם ל5%.
כבר מדברים על קרוב ל5%, כל המספרים הם 4.75, אבל אתה יודע, לא צריך הרבה כדי לגרד את ה5%. זה המון 5%.
טוב, בוא נתקדם. טוב, סיימנו עוד שבוע. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
אנחנו פה, אנחנו הולכים לשום מקום.
לשום מקום, כלומר, אנחנו רוצים לחופשת סופש, אבל אנחנו כמובן נעדכן, נהיה פה בתחילת שבוע הבא.
רק מהפודקאסט, אנחנו יש לנו עבודה יום-יום, אין מה לעשות.
בהחלט, ונגיד תודה גם לנערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, תודה, ולהתראות.
סוף שבוע, לא יודע מה אפילו, להתראות.